accept those to be. שיטת הרמב״ם בצורה מאוד מפורטת, כמו שתכף נראה, שהדרך לתקן את המידות ולהגיע אל האיזון הנפשי, שזאת המטרה של בריאות הנפש, הדרך היא התורה, אין דרך אחרת, כי אף אחד מבני האדם לא יכול לאזן את עצמו, אין דבר כזה. אדם לא יכול לדעת לבד את כל מלאכת האיזונים, איך ליישב את כל כוחות הנפש, מה הממוצע נכון. לכולנו יש דמיונות והשערות ונגיעות אישיות, וכמה שננסה לחשוב, גם השכל שלנו, עד שהוא משפיע על החיים, וגם הוא קצת מוטה ומושפע מגורמים זרים, למי יש שכל סטרילי, טהור, שמסתכל על עצמו ביושר ויודע בדיוק לומר מה צריך לתקן. ולכן טעות, אומר הרמב״ם, להמציא מעצמך רעיונות איך לתקן את המידות. זו טעות. אל תתעסק עם זה. אומר הרמב״ם, יש לנו תורה. התורה, מה שאסרה בצוותה, אומר הרמב״ם, היא הכל הכל כדי להרגיל אותנו אל האיזון. ובתוך התורה עצמה, בתוך ההרגלים, יש גם את התקנות חכמים שהם באו להגן עלינו לפעמים מטעויות קטנות. אז חז"ל הסתכלו ובעקבות התורה עשו לנו את האיזונים, ואם אתה תקיים בצורה שגרתית את כל המצוות של התורה ותימנע מעבירות ותקיים את דברי חז"ל, האיזון הנפשי יהיה. הוא לא מעשה ידיים של אף אדם לבדו, אנחנו זקוקים לתורת השם. כמו שנאמר, תורת השם תמימה היא משיבת נפש, רק היא משיבת נפש והיא מחכימת פתי, כי כולנו, יש לנו, אנחנו מתפתים לחשוב שאנחנו יודעים לבד, אנחנו מדמיינים, אנחנו לא נוגעים בדבר. לדוגמה, למשל, התמודדות עם תאווה. איך התמודדים עם תאווה? איך לאדם תאווה, למשל תאוות אכילה, איך מתמודדים עם תאוות אכילה? איך בונים מצד אחד שלא לדכא את החיים, מצד שני לבנות זהירות? אומר רמב"ם, זה לא נבנה ביום בהיר אחד, זה הרגלים. אתה מקפיד על הלכות כשרות, אתה לאט לאט במשך החיים מילדות ובהקפדה על הלכות כשרות בונה בנפש שלך תכונה שנקראת זהירות. כלומר, הלכות הכשרות לא מונעות אכילה, אתה אוכל, אבל מרגילות את האדם לאיפוק, לשליטה עצמית, לשאול, לבדוק, לשים לב. הנפש נבנית על ידי הלכות כשרות במשך שנים לנפש שהיא זהירה. זה משהו מאוד מדויק, הזהירה, מאוד מאוזן. לכן התורה לא אומרת אל תאכל בשר, אבל יש הרבה הלכות. היא לא אומרת אל תאכל ירקות, יש הרבה הלכות וכן הלאה. אותו דבר יצר המין, גם הוא, התורה לא אוסרת, אין זהירות, אבל היא יוצרת זהירות. יש המון דברים, קשרי חיתון שאסורים, ואסור להתחתן, אסור להיות בקשר מיני בלי חתונה, וגם אחרי החתונה אז יש תקופה של הזוג אסור אחד על השני, דיני נידה, דיני יולדת. זה הכל בונה באדם שליטה עצמית, יכולת התגברות, איפוק. אדם לא שטוף ביצרים שלו, יודע לנהל אותם, לארגן אותם, בונה תכונה נפשית. זה לא נבנה באיזה רגע של מחשבה, באיזה ענף רגש. זה בשנים, שנים של התרגלות, בכללים והלכות, וככה במשך המון המון מעשים, הולכת ונבנית מידת הזהירות. וחז"ל עוזרים, באים חז"ל לפעמים ומתערבים, ומוסיפים עוד כל מיני תקנות. ואם מישהו חכם בלילה יגיד, אני לא צריך את תקנות חז"ל, אני מספיק מאוזן, אל תאמין לו. מי שאומר על עצמו, אני מאוזן, לא צריך תקנות חז"ל, זה מעיד כאלף עדים שהוא אדם לא מאוזן. כי אדם לא מאוזן, רק הוא מסוגל להגיד על עצמו, אני מאוזן כבר. אני כבר מאוזן. איך אתה אומר על עצמך שאתה מאוזן? איך אתה יודע? זה בעיה חמורה של חוסר איזון. אם אדם אומר על עצמו שהוא מאוזן, סימן שהוא קצת שיקור. שהוא חי יותר מדי זכוח דעת. שהוא לא רואה סכנות, הוא לא רואה בעיות. בכלל לא שם לב לכשלים. חז"ל, את כל התקנות שלהם דייקו, דייקו מאוד מאוד. הם לא הפריעו לחיים. כשאת צריך, אז הם זרמו. הם דייקו. כשהם עשו תקנה וגזרה, זאת אומרת שהם חקרו היטב, היטב, היטב את הנפש של האדם ומה יאזן אותם. ולמשל, דוגמה נוספת, זה הנדיבות. אנחנו רוצים שאדם יקנה תכונת נדיבות. איך עושים תכונת נדיבות? זה לא ביום בהיר אחד. אנחנו גם לא אומרים לאדם לפזר את ממונו. לא אומרים לאדם, טוב, שלא יהיה לך רכוש. לא כתוב בתורה שאסור לצבור רכוש. אדם יכול לקנות אדמות, ויכול להרבות ממון, מותר, לפי התורה. אתה יכול להרבות ממון כמה שאתה רוצה. אבל התורה מחייבת אותנו במעשרות, במטלות עניים, בשמיטה, בצדקה. זאת אומרת שהתורה בונה בנפש תכונה של התמודדות. אתה צריך להתמודד. זה שלך, נכון, המון דברים שלך. אתה גם להתנתק, זה בונה. זה מאמץ, זה עבודה, נכון? זאת המטרה. לבנות את תכונת הנדיבות. לא ביום בהיר אחד, לא במעשה הרואי חד פעמי, שגרתי. תרומות, מעשרות, דקה, שמיטה פעם בשבע שנים. פעם בשבע שנים אדם עוזב את כל הקרקעות שלו, שנה הבאה שנת שמיטה, וכולם נכנסים לשדה ויכולים לקחת כל מה שהם רוצים. הוא בונה את הנדיבות. להתרחק מהקמצנות ולבנות נדיבות. ככה אומר הרמב״ם, כך תבחן את רוב המצוות. וזאת השיטה להסתכל על המצוות. המצוות כולן באות להרגיל את כוחות הנפש. זה תפקיד המצוות. לעצב לאט לאט תכונות נפשיות מאוזנות. האיזון נוצר מהפרטים. האיזון לא נוצר מדבר סכמטי. מהרבה פרטים. פרטים, 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 הרבה הרבה פרטים. בסוף מזה נוצר האיזון. כמו שגוף האדם עובד. גם גוף האדם עובד ככה. אנחנו רוצים בריאות. מה זה בריאות? זה איזון. איך יוצרים איזון? איזון זה המון פרטים. זה המון תהליכים שקורים בגוף האדם. קטנים מאוד, שיוצרים איזון. אדם אוכל הרבות מזון ונושם וחמצן ותהליכים וזה, ולאט לאט נוצר איזון. האיזון הוא לא, אי אפשר להצביע על דבר כזה, זה האיזון של הגוף. האיזון הביולוגי שלנו הוא תוצאה של המון דברים, של המון פרטים. ככה האיזון של החיים נוצר. ולכן גם אם אדם רוצה, מרגיש שהוא קצת יצא מאיזון, אז הוא צריך לשים לב להרבה פרטים קטנים, שלאט לאט יוצרים איזה תהליך שנקרא איזון. בדרך כלל פעולות מאוד קיצוניות, הן רק במקרים מאוד קיצוניים. בדרך כלל הדרך לשמור על בריאות וליצור בריאות, זה בהרבה פרטים קטנים קטנים. ככה זה בגוף האדם. וככה זה בנפש, וככה זה בכל דבר. העולם הזה בנוי מפרטים קטנים, מטיפות קטנות, מאותיות קטנות. אין בעולם הזה התקדמות או יצירה שהיא בצורה של משהו דרמטי, דרסט. לא, לא ככה בסדר. ולא בעזרת המצאות שאני אמציא. הפרטים. זו אין המצוות. דוגמה נוספת. למשל, אנחנו רוצים להחליש את הכעס. ולא טוב שיש כעס. אז התורה לא אומרת אל תיקש. כי אם התורה הייתה אומרת אל תיקש, זה לא עזר לנו כלום בחיים. זה לא השיטה של התורה. אל תיקש, טוב, אל תיקש. אבל איך עושים את זה? איך מגיעים לשם? היא אומרת לנו הוראות מאוד ברורות. למשל, לא לנקום. לא לנקום, וכל מיני אירועים קטנים וקטנים בחיים שלך, שאם מישהו עשה לך משהו, אל תחזיר חזרה. לא לנקום זה מידה קשה מאוד, זה עבודה מאוד קשה. כי אסור לנקום, אומר הרמח"ל מסילת ישרים, וככה הרמב"ם פוסק גם בהלכה, זה אפילו נקמה פסיבית, גם היא אסורה לפי ההלכה. מה זה נקמה פסיבית? הוא לא היה נחמד אליי, אני לא, לא, אני פשוט כזה קצת אדיש אליו. הוא לא יחייך אליי, הוא לא עזר לי כשביקשתי, הוא לא היה נחמד אליי. אז אני, הנקמה שלי הקטנה זה שאני אדיש אליו, שאני לא עונה לו, שאני אתייחס אליו בקרירות חזרה. אני לא מתקיף אותו, לא מעליב אותו, לא פוגע בו, אבל אני פסיבי, גם אסור לפי הלכה. זה נקרא נקמה. ממה זה נובע? אתה כועס עליו. איסור לנקום, איסור לנטור. מה זה לנטור? זה להחזיק בלב. לנטור זה לשמור בלב, לשמור טינה. זה איסור מהתורה. אסור להחזיק טינה בלב. אסור להחזיק טינה בלב, אסור, לא תיטור. לתור זה לשמור. התורה אומרת לך, בכל מיני פרטים קטנים, ביחסי עבודה, ביחסי משפחה, בין שכנים, בכל... אסור להחזיר חזרה, אפילו לא פסיבי, ואסור לשמור בלב. פסק הלכה, ברמב"ם. עבודה שזה ביום, בדברים הקטנים של החיים, זה מחנך אותנו, הפרטים הקטנים, להתמודד עם הכעס. במקום ללכת עם הדבר הענק הזה שנקרא להילחם בכעס, אל תילחם בכעס, לא בעצמך. זה גדול מדי. אתה תדמיין גם. יש לך עבודה מאוד מדויקת, מאוד נקודתית. אל תמקום ואל תיטור. קרה משהו? אל תחזיר חזרה. אפילו לא בקטן. קרה משהו? קטן, תשכח אותו. איך נוצר כעס? כשאדם לא מרפא, עוזב, אוסף את הדברים הקטנים, נותן להם, אוסף אותם, אוסף, אוסף, אוסף דברים קטנים, בסוף זה מתפרץ. אל תאסוף דברים קטנים. דבר קטן קל למחוק אותו, הרבה קשה למחוק אותו. לא תיטור, מה שקטן תמחק, תשכח, לא תיטור. יותר קל, זה עבודה של פרטים, ככה מתמודדים, מידת הכעס. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. הלכה מהתורה. יש מישהו שמשום מה אתה שמח אותו, אתה רואה שהוא בצרה, אתה חייב ללכת לעזור. דווקא. חייב. דווקא מי שאתה, יש לך שנאה אליו, אתה רואה שהוא בצרה, אתה חייב לעזור לו. אתה חייב לעזור למנות שלך. אבל לך נלך אותך. להתמודד במידת הכעס. להחליש. אותו דבר, קנאה. כשאדם מקנה בחברו, אז מאוד קשה לו לשתף פעולה. מישהו מקנה לי מישהו אחר. מה, אני אעזור לו? אני מקנה בו, אז מה אני אשתף את הפעולה? אני אעזור לו להצליח? כן? אתה רואה מישהו שצריך עזרה, אתה צריך לעזור לו. אבל אני מקנה בו בכלל. שיפול, סוף סוף הוא נופל, סוף סוף הוא נכשל. שאני מקנה בו, סוף סוף הוא נופל. לא, מצווה מהתורה, אתה חייב לעזור. לכל אדם. כן, גם למי שאתה מקנה. אולי בעיקר למי שאתה מקנה. זה מחנך אותנו דרך הפרטים, דרך החיים, דרך ההתמודדויות, להתמודד עם הקינה. שיטת התורה לפי הרמב״ם, זאת השיטה, זה לא לדבר על מידות, אלא לדבר על מצוות. על עשה ולא תעשה. לכן בתורה כמעט לא נראה שפה של מידות. אין בתורה. לא כתוב בתורה אל תקנה. לא כתוב בתורה אל תכעס. לא כתוב בתורה, אל תהיה קמצן. יש, נגיד, אבל רוב השפה של התורה, השפה הרובה, היא שפה מעשית. עשה ולא תעשה. טוען הרמב״ם, ככה מתקנים מידות. כמו בעולם הרפואה, כמו בכל הטבע זה ככה. אתה בוא אגיד, תשמע, אני רוצה שתצמיח עץ יפה בגינה שלך. גם אני רוצה להצמיח עץ יפה בגינה שלי. ולכן מה? זה לא עוזר לי כלום בחיים שאתה אומר לי את זה. אני רוצה עץ יפה. כולם רוצים עץ יפה. איך עושים את זה? טוב, תן לך הוראה, מדויקות מהן, ככה עושים, זה השפה. כך כל הראשונים נקטו. זאת הייתה הגישה המרכזית לא כל הראשונים, רוב הראשונים, הרמב״ם, הרמב״ן, זאת השיטה, ספר החינוך, שהדרך לתקן מידות היא במעשי, עשה ולא תעשה. ולכן הם לא אהבו בכלל, הרמב״ם והראשונים, מאוד מאוד לא אהבו שאנשים המציאו כל מיני הנהגות. מאוד מאוד לא אהבו את זה. אל תמציא כלום, כי אתה מפר את האיזון. אל תמציא שום פרט. תעשה מה שאמרו לך. עשה ולא תעשה, זה מצוין. זה ייצור את האיזון. אל תוסיף שום דבר. אל תתקן, אל תשנה, תעשה. אין צורך. כל המוסיף גורע. ולכן גם השפה שלהם לא הייתה כל כך שפה של ערכים, נקרא לזה ככה, אלא שפה של מעשים. דוגמה נוספת, אדם צריך לתקן את מידת העזות, שאדם לא תהיה לו חוצפה, שלא יהיה עם עזות פנים. אני אגיד לבן אדם, תשמע, זה לא טוב שיש חוצפה, לא טוב, זה לא יעזור. אני אומר לו, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. זה שכל פעם שאתה רואה אדם מבוגר מעל 70, אתה קם לכבודו. לא יודע למה, אבל הגננות אומרות שכל פעם שרואה אדם בן 70 צריך לפנות לו את הכיסא. זה טעות. לא צריך לפנות כיסא, יש לו כיסא לשבת. והדרת פני זקן זה לא לפנות כיסא לבן אדם זקן, זה סתם, זה לא כל אדם צריך לפנות כיסא, בגמילות חסד. והדרת פני זקן הכוונה לעמוד לכבודו. עובר לידך בן אדם מבוגר מעל 70, אתה צריך לעמוד לכבודו. ככה לעמוד. ומכן יכולך לחבר. אתה כבר לא יכול להיות חצוף. מי שכל פעם עומד, כשעובר לידו אדם מבוגר זקן, הוא לא יכול להיות חצוף יותר. זה לא מצד גמילות חסד. אדרת בני זקן זה לא גמילות חסדים, אדרת בני זקן זה בא לחנך אותך להיות אדם מכבד. אז אם אתם, נגיד, עכשיו זה פחות נכון, אבל אם אתם יושבות בעזרת נשים, למשל, ומגיעה אישה מבוגרת, ויש לה מקום. יש לה מקום, זה המקום שלה רשום, מקום בסדר. היא לא צריכה מקום. או שהיא עוברת, נכנסת באוטובוס, ברכבת, יש לה מקום. היא לא צריכה שתקומו לתקום למקום, יש לה מקום. זה לא קשור, צריך לעמוד לכבודה. ברגע שהיא עוברת לידינו, איש או אישה, זה לא משנה, זקן או זקנה, גם שזקן עובר לידכם, צריך לעמוד ככה לכבודה. לעמוד כמו שעומדים לפני תמיד חכם. ככה, והדרת פני זקן, לפי הגמרא, הדרת פני זקן, זה תמיד חכם. זה דבר. אדם שמתרגל לקום לפני תמיד חכם, אדם שמתרגל לקום לפני אנשים מבוגרים, כבר לא יהיה חצוף. כי הוא התרגל לזה מילדות, כל החיים, הוא לא יכול להיות אז פנים, זה לא ילך, אין. הוא קנה בנפש שלו תכונה של קצת נחנה. לא בדיבורים, לא בהצהרות, המעשים יצרו את זה. כן, בבקשה. כן, מעשים יוצרים, זה השיטה. כשאדם עושה, זה משפיע עליו. אין לעשות. כי יש במעשה תרחה, יש במעשה איזה מאמץ, יש איזה משהו, אתה צריך להחליט, לעשות אותו. לקום, זה החלטה. ההחלטה לקום, בסוף עושה משהו. היא משפיעה עליך. וזה שאתה עוד פעם עושה, ועוד, 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 כל יום. כמה לעבר, כמה יום, כמה משבוע, זה מחלחל בסוף. וכיוון שאנחנו מתרגלים את זה, זו השיטה החינוכית גם. מצוות חינוך, איך מחנכים? לפי המשניות, לפי השולחן ערוך. מה זה לחנך? להרגיל במצוות. זה נקרא לחנך. ילדים. מה זה מצוות חינוך של ילדים? לא להגיד לו, כן, יפה לפה. רגע במצוות.
ולא זה ככה
אילוף? אילוף זה מילה מצוינת. להלך, את למדת בול פנה? לא, זה אילוף, זה אותו שורש כאילו. זה מילה ארמית. זה טוב. לילה בארמית, זה ללמוד. זאת אומרת להתלמד. אדם מתלמד. איך אדם מתלמד? נגיד, יש קורס חופשי. איך מה עושים בקורס חופשי? בתרגילים. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תרגילים, 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 עד שמה? זה הופך להיות חלק מההתנהלות. וזה צריך חופש טוב. הוא תרגל הרבה פעמים, אז זה כבר זורם לו בעורקים. מצוין. ככה אמור להיות איש רפואה טוב. זה נקרא אילוף. זאת אומרת שעל ידי מעשים רוכשים תכונה, אנחנו בעד אילוף. זה טוב מאוד אילוף. אנחנו בני אדם, לא חיות, אבל אנחנו כן בעד להיות מאוד אחים. זה טוב מאוד.
אבל אנחנו לא
אגב, זה משנה. המשנה מסכת אבות אומרת שאם למדת משהו ממישהו, אתה צריך לקרוא לאדם שלימד אותך, ולומדת ממנו הלכה אחת, איך צריך לקרוא לו? אלופי. כך אומרת המשנה במסכת אבות. שכל אדם שלומד משהו מחברו, צריך לקרוא לו אלופי. מה זה אלופי? זה לא דרגה בצבא. אלופי, הכוונה, המלמד שלו. המורה שלו. ככה דוד המלך קרא. היה אדם שלימד את ההלכה, הוא קרא לו אלופי. כן.
העניין
של
האלוף זה רק בעניין של טיפול מידות ושיפור העצמי, או שזה גם עניין של חינוך
אחר? זה החינוך. חינוך זה טיפול מידות.
ואין עניין לתכנת
אותי
של
אמנה? אני לא יודע מה אישי חושב לך. איך אני יודע? איך אני יכול לדעת מה אישי? אני יכול... נגיד, למנן את זה, או לתת לזה קצת דגשים. אבל בסוף, זה המצוות. יכול להיות נגיד, הדגשים בתוך המצוות יהיו קצת שונים. אני אנסה, אולי, לא בטוח שאני אצליח. אבל, זה, אין לי הרבה מרחב. זה המצוות. אני לא יכול פתאום, טוב, הוא בן אדם מיוחד, הוא צריך שבת ביום רביעי. הוא בן אדם מיוחד, לא צריך לשמור על מוקצה, אין דבר כזה, יש לי שבת, אין למה. אז אחד, נגיד, הוא שמרת שבת אצלו, תהיה יותר מגש על זה, אחד יותר על זה, בסוף אנחנו בתוך אותה שבת, תפילו. אני יכול להמציא איזו תפילה שלא קיימת. אז אחד, אני יודע שהחיבור שלו לתפילה יהיה יותר דרך העובדה, הנושא שלה ביחד ששרים, אחד יהיה יותר דרך הכוונת לב, אבל בסוף. כולם צריכים לעשות אותו דבר. לכן העיקר של החינוך, לפי ההלכה, זה להימנע מעבירות ולקיים מצוות. ולהימנע מעבירות זה עיקר החינוך. כך פוסק המשנה ברורה, שעיקר החינוך זה להימנע מעבירות. ולהימנע מעבירות, זה הממד האישי פה כמעט לא רלוונטי. כי להימנע מעבירות, כולם צריכים להימנע אותו דבר. הממד האישי הוא לא כך אסור, וכולם אסור אותו דבר. בעשה עוד אני יכול למצוא למד אישי, אבל לא תעשה. כולנו אותו דבר. והרוב זה לא תעשה, רוב התורה זה לא תעשה. והמשנה ברורה אומר שזה עיקר מצוות חינוך. הכי דחופה, הכי ראשונית, עיקר מצוות חינוך זה מה לא. זה עיקר מצוות חינוך. זה הרבה לפני מה כן, כך אומר. שהרבה לפני שאנחנו מחנכים ילד למה כן, אנחנו מחנכים אותו למה לא. זה הרבה יותר מוקדם. זה הרבה יותר חיוני. הרבה לפני שאני מחנך ילד להתפלל, אני מחנך אותו לא להפריע בתפילה. אחרי שמחנך ילד לברך, מחנך אותו לא לקחת סוכריה של ילד אחר. הרבה הרבה לפני.
אדם בוגר
שנותן
כדי לצלול מידה, הוא יכול לתקן אותה או ללמוד
על מידה? לפי מה שאומר הרמב"ם, מעשי. אבל... כיוון שהוא תקוע במידה מסוימת, אז הוא ירבה במעשים עליו. ואת הדגש אצלו יהיה, הוא יצטרך קצת יותר להקפיד על זה, יותר להרבות על זה.
אתה לא צריך אפילו להבין את
המידה? זה שיטת הרמב"ן. רמב"ן, מה אומר הרמב"ן? איגרת הרמב"ן המפורסמת, נכון? אדם אומר, אין לי ענווה. מה הוא מציע הרמב"ן? תלמד על מידת ענווה? לא. זה לא מה שאומר הרמב"ן, לא אומר הרמב"ן. תדבר בנחת, זאת אומרת, מפריע אותך הלכה מעשית, תדבר בנחת. ואם תדבר בנחת, תנצל מהכעס. ואם תנצל מהכעס, תעלה על לבך, תעלה על לבך בדעת הענווה. איך הגעת לשם? בלימוד בדעת הענווה? לא. דרך הרגליים, עם הדרך הפה. זה שאתה נמנע, תיזהר, תיזהר, תקפיד תמיד לדבר בנחת. אז דרך המעשים. הוא לא אומר תלמד על מידת הענווה. הוא אומר, תדבר בנחת. תראה, עמידת הענווה כבר תגיע. תעלה על לבך. שהיא יותר מכל המידות. זו השיטה של הראשונים. בוודאי שזה הבסיס. על גבי זה, אחרי זה, האחרונים הוספו דברים. בוודאי שזה הבסיס לך. כן, סליחה.
למה מחנכים ללא לעשות
את זה? למה מחנכים ללא? כי זה... קודם כל זה יותר הרסני. כשאדם עובר על לא תעשה, הנזק שזה קורם לאישיות שלו הרבה יותר גדול מאשר להימנע מעשה. אם אדם נמנע ממעשה חיובי, זה חבל. אם אדם עשה מעשה שלילי, הנזק לאישיות הוא מאוד מאוד חמור. הרבה יותר גדול, הרבה יותר הרסני. והיציאה מהאיזון הרבה יותר גרוע, הרבה יותר גדולה. יותר קשה לתקן את זה. אם אדם נמנע מעשייה, יותר קל לתקן. טוב, אתה זה. דבר שלילי שנעשה, יותר קשה לתקן. לכן אומר המשנה ברורה, אור החיים, סימן שג, תמיד להקדים את הלא תעשה הרבה יותר מוקדם. החינוך ללא תעשה מאשר עשה. וגם בנפש שלנו, כל אחד מאיתנו. תראי, מה הרוב של התורה? הרוב זה לא. יש 365 לא, רק 248 כן. הרוב של התורה זה לא. התורה עם כל ה... זה היא שלילית. התורה. היא מאוד שלילית. בא הגר להתגייר, הלל הזקן. אמרה שבת פרק שני. מה אומר לו הלל? רוצה לומר את כל התורה כולה על רגל אחת. תגיד לי בתמצית את התורה. אז הלל אומר לו משפט חיובי? לא, אומר לו משפט שלילי. התמצית של התורה זה משפט שלילי. הלל לא אומר לו, תהיה טוב, תהיה נחמד, תהיה נעים. הוא אומר לו משפט שלילי. מה ששם עליך, אל תעשה כל זה התמצית התורה. אומר, וזה הלל. הלל הזקן אומר, התמצית של התורה זה מעלה. כי זה המהפכה. המהפכה של האדם זה בעלו, לא בכן. הכן עוד לא יוצר את המהפכה של החיים. המהפכה של החיים, שאדם, זה השינוי העמוק, אדם מתמודד עם הלא. זה היה. שם אז מתחיל באמת להתרחש משהו עמוק באישיות שלו. זה הרבה יותר טוב.
הרב,
בכל
כן יש גם לא.
נכון, אבל יש הרבה מצוות שאין איסור לא לקיים אותן. יש המון מצוות שמותר לי לא לקיים אותן. אני, למשל, יש מצווה... יש מצווה לבקר חולים. היום לא ביקרתי אף חולה. האם עברתי על איסור? עשיתי עבירה. וזה שלא ביקרתי חולה, זה לא נחשב שעשיתי עבירה. לא עברתי על שום איסור. לא קיימתי מצווה, אבל לא עברתי על איסור. אבל זה לא שכל מצווה יש לה לום. בצד השני שלנו. אלא שהמצווה בונה מה משהו חיובי. זה טוב, רק אם חולים. אבל לא עברת על איסור. אני יכול עכשיו לכבד את ההורים שלי. ואני יכול. עכשיו אני עסוק מאוד, אין לי זמן לכבד את ההורים. האם אני עובר על איסור? אני לא עובר על איסור. יכול להיות שאני לא מקיים מצווה, אבל לא עברת על איסור. כן, יש מצוות שהן, זה נקרא איסור עשה, שיש מצוות שאם לא עושים אותן, אתה עובר על איסור. יש כמה מצוות כאלה. למשל, אם אדם לא יאכל מצה בליל הסדר, זה עובר על איסור. זה מצווה שיש לה צד שלילי, שאם אתה לא מקיים, זה לא בסדר. זה כמו איסור כזה. להגיד, להשיב עבדה. אדם שלא משיב עבדה, עובר על איסור. מתעלם מהשבת עבדה, זה איסור. אבל יש הרבה מצוות עשה שהן לא דוחות, הן אין להם צד שני לרפא. לא עשית. חבל. לא עברת על איסור, לא עברת על עיקר מטרת המצוות, זה לתקן את המידות שלנו. הרמב"ן כותב את זה, בפירושו לתורה. כמה פעמים? בחלק, סוף חלק ג' של מורה נבוכים, הרמב"ן יחזור על זה גם שוב. הוא אומר שיש כמה מצוות שהן קשורות גם לאמונה. אבל רוב המצוות שיתקן תמידים. בדיוק, זה אמרתי, זה סימן אותו. אם עוד אומר על עצמו, אני מאוזן, אני לא צריך יותר מצוות, זה באמת בסימן שיש לו מחלה קשה. וכמו שאדם יגיד, אני שתיתי מספיק מים בחיים שלי. אני לא צריך לשתות מים היום, גם לא מחר. בשבוע הקרוב, אני לא צריך לשתות, כבר 30 שנה אני שותה מים, אני עכשיו עוד שבוע, אני לא אשתת בשבוע הקרוב מים. זה טעות. זה בעיה חמורה מאוד. האדם לא יודע להגיד על עצמו שהוא מאוזן. הוא לא יכול למחות את האיזון שלו. זה לא מסוגל. ולכן אנחנו לא עושים דברים שלו אף פעם. נשמתי כבר המון חמצה. מה, גם בחמש דקות הקרובות? סתדם, יש לי מאגרים, יש לי חמצים שנה, אני משהו. זה לא יודע. אנחנו לא יודעים איך הכל נבנה, כל הפרטים, איך זה זה בונה את האישיות. אנחנו לא יודעים מה מצבנו. לכן אנחנו תמיד עוסקים בפרטים. כמו שדוד אומר בתהילים, חשתי ולא התמעמתי לשמור מצוותיך. אני תמיד לא מתמעמע בשמירת המצוות. למה? כי אני אף פעם לא יכול לקרות, כל מצווה היא חשובה, כל פרט חשוב. הלא תעשה הוא מאוד חשוב. אבל הרבה פעמים אנחנו מתמודדים בעשה. עוד דוגמה, לא תעשו מן דבר שיגידו לך. זה שאדם אסור לו ללכת נגד הסנהדרין. הסנהדרין פוסקים הלכה, עם ישראל קיבל על עצמו משהו, אסור ללכת נגד ההלכה של כלל ישראל. זה מחנך את האדם להכנעת הלב. הוא כבר לא הולך עצמו. אדם שמתרגל לשמוע למה שגדולי ישראל אומרים, פעם אחר פעם, זה בונה בו תכונה שהוא כבר לא יהיה זפנית. הוא לא יהיה חצות. מצד שני, אנחנו רוצים שאדם יהיה קצת עם אישיות, כלומר, עם עוצמה. אם אדם הוא כנוע, כל כך כנוע שהוא מחק את האישיות שלו, זה לא טוב. איך עושים את זה? שוב, התורה לא עושה את זה דרך דיבורים, אלא דרך מעשים. לדוגמה, תוכח, תוכח תמיתך, מצוות תוכחה, זה מצוות תוכחה. שאם אתה רואה מישהו שעשה עבירה, אתה צריך לבוא ולעזור לו ולהגיד לו, זה לא בסדר, עשית עבירה, אתה צריך לתקן. זאת אומרת שאתה צריך להיות פתאום עם איזו אישיות, עם איזו נוכחות. אז דרך האיזון הזה, התורה מאזנת אותך. מצד אחת היא אומרת לך, אתה צריך להקשיב. מצד שני, אם ראית מישהו עשה עבירה, אתה צריך להוכיח אותו. ככה נוצר איזון נפשי. השפה של התורה היא לאזן אותנו על ידי פרטים. ומי שיקפיד על כל הפרטים, העשה והלא תעשה, על הכל. לכן הדגש זה על הכל, יהיה מאוזן. מי שיקח חלק, אז באמת הוא לא יהיה מאוזן. כמו שהוא כותב, אם יבוא איש שחל, ויוסיף תוספת, למשל יגיד, אני אוסר מאכל, שלא שמותר לאכול אותו לפי התורה. אני גוזר גזרה, אסור לאכול. יסור משהו ש... איסור שאסור, שמותר לפי הלכה, ואתה אוסר זה חמור מאוד. אל תאסור את המותר. כי כשאוסר את המותר, אתה מפר איזון. או שייתן את כל הכסף שלו לעניים. הוא עושה מעשה רע, אומר הרמב״ם. אל תמציא שום... דין, הנהגה, הלכה, איסור, שלא כתוב. לא כתוב? לא. לצערי הרב, אני מקבל כמעט כל יום מסרונים בשאלות בהלכה, וכמעט כל יום יש שאלות של כל מיני דברים שמותרים לפי ההלכה. ושואלים על משהו שהוא אסור. נכון, אסור ככה וככה? נכון, לא, מותר. הרבה דברים שמותר, וזה חשוב להגיד מותר. למה זה חשוב? לא כדי להיות ליברל. כי... מותר, כי אחרת זה לא מאוזן, זה לא בריא לנפש שלנו. אם התורה אמרה לנו שזה מותר, אם אתה אוסר, אתה מפר את הנפש, את האיזון הנפשי. זה מותר. כלומר, אל תפגע באישיות שלך. כן, בבקשה. כי זה אסור. זה אשכנזי. מה? אבל חכמים גזרו גזרה. בגזרה, שחכמים הסתכלו ואמרו, הגענו למסקנה, צריך לגזור. הספרדים גזרו גזרות אחרות. למה הם גזרו גזרות? למשל, המרוקאים גזרו לא לאכול אורז, וחלק מהם גזרו שרק אם בודקים 8 פעמים את האורז, אז אפשר לאכול אותו בפסח. וחלק גזרו, למשל, לא לאכול חומוס. למה לא לאכול חומוס? אצל הספרדים. למה לאכול חומוס? כי זה דומה בצליל לחמץ. כשגדולי ישראל עושים את זה. כי הם משקללים את כל התמונה. משקללים את כל התמונה. זה לא אחד שבא לו. שבים, נכנים, חוקרים, חוקרים, מגיעים למסקנה שאתה מצליח. זה אנשים ענקים. זה לא כל אחד יכול לעשות את זה. זה ענקי הגור.
מה העניין של
החמרות? החמרות זה בתוך ההלכה. רק מה שבתוכה. זאת אומרת, יש שתי דעות בהלכה. דעה אחת אומרת אסור, דעה שנייה אחת אומרת מותר. מחלוקת. יש דעה מי שאומר שאסור. אני מחליט ללכת עם הדעה המחמירה. אני לא ממציא את האיסור הזה. כותב את זה אחד מחכמי ישראל. אני לא ממציא. זאת אומרת שזה בתוך ההלכה, ככה מסביר המשנה. הרמח"ל, מסילת ישרים, במידת הקרישות. שהחמרות הכוונה במה שכתוב, אבל אל תמציא משהו שלא כתוב. אם זה לא כתוב, אסור להמציא איסורים וחומרות והנהגות שלא כתובות. זה מזיק מאוד. הרמב"ם זה רע, הרמב"ם זה רע. זה מזיק לנפש שלך. למה? אתה מכניס לעצמך איזה לחץ, איזה אימה, איזה התמודדות שהיא מיותרת. זה מפר את האיזון. אסור לפר את האיזון. לא לפה ולא לפה. צריך להקפיד על זה. לכן אומר הרמב״ם דבר נפלא. אומר הרמב״ם, מצאתי דברי חז"ל, דברים נפלאים. לא ראיתי נפלא ממנו. איך הרמב״ם מתלהב מדברי חז"ל, מסכת נדרים ירושלמי. בגנות המקבלים על עצמם שבועות ונדרים שנשארים אסירים. חכמים התנגדו מאוד מאוד לתרבות הנדרים והשבועות. צריך מאוד מאוד להיזהר. אני לא סתם אומר, לפני שבועיים, לפני יומיים, כל יום שאני מקבל שאלה כזאת, לפני יומיים קיבלתי שאלה, אח שלי נשבע בספר התנ"ך שמחר בגיבוש לצנחנים הוא ייתן את הנשמה. מה זה השבועות האלה? כל אחד נשבע מה שבא לו. מה זה? ובכל מיני איסורים, אנשים ממציאים על איסורים, שלא יגידו לנו פה. נכון אסור זה, נכון אסור זה. טוב, מותר. זה חשוב. להימנע מנדרים, מאיסורים, לא צריך, אין צורך. זה יצא את היצר. יצר הרע רוצה את ההחמרה הלא כתובה, כי הוא מדמיין שבקיצוניות, שם נמצאת החוויה. זה לא נכון. החיים נמצאים באיזון, לא בקצה. יש את התקצין, זו חוויה דרמטית. הנה, אני עשיתי איזה חומרה. זה גאווה, זה חוויה דמיונית. החיים נמצאים באיזון. אל תעשה דברים קצרים. אל תמציא, לא צריך. תעשה מה שמאוזן. תעשה את כל התורה כמו שצריך, זה יפה מאוד. הלוואי שתקיים את זה כמו שצריך. קיים את כל ההלכה כמו שצריך, זה יפה מאוד, אין צורך. ולכן רואים גדולי ישראל מאוד מאוד התרחקו מזה. מאוד התרחקו. בהדרכות שלהם, בפסיקה שלהם, מאוד מאוד התרחקו. לא. מה שמותר, מותר. זאת שאלה טובה מאוד. עכשיו מה עשו הספרים האלה? זאת אומרת שראה הרמח"ל שאנשים לא מקיימים את המצוות. הרוב כותב, לא שאנשים לא מקיימים את המצוות. לא מקפידים, לא מדקדקים במצוות. אומר הרמח"ל, אני צריך לעורר אותך מחדש על הדקדוק במצוות. ליצור לך מחדש מוטיבציה והסברה ורענון מחשבתי ונפשי כדי שתחזור למצוות. אז ספרי המוסר הם בעצם באים לחזק, להשיב אותנו אל המצוות. כמו הנביאים. מה זה הנביאים? מה זה ישעיהו? מה זה ירמיהו? זה דברי תוכחה. למה צריך דברי תוכחה? כי לא קיימו את המצוות. אתה צריך עכשיו להעביר דברי מוסר, תחזיר אותך אל המצוות. אז הרמח"ל צריך להסביר ולחזק ולעודד, להביא מקורות ולסדר. אבל הכל מחזיר אותנו למעשים. הרמב"ם אומר את העיקרון. העיקרון הוא תקיים את התורה כל יתר. אלא מה? לפעמים אנשים התרחקו. צריך עכשיו דברי מוסר להחזיר אותם, כמו הנביאים. אם עם ישראל היו מתנהגים יפה, לא היה לנו איש ספר ישעיהו ולא ספר ירמיהו, כך אומרת הגמרא. לא היה לנו את כל הספרים האלה. אם קיימו את התורה וזה, בגלל שהפרו את האיזון, אז צריך המנהגים עכשיו להחזיר אותם לתת. כן, בבקשה. נכון, אבל את הרוב הגדול, נגיד לא הרוב, כל מה שרלוונטי אליו יקיים. מה שרלוונטי אליו.
גם מצוות
שכי יכול לקשור למידות? נגיד זה קשור למידות. הכל זה קשור למידות.
והרמב״ם?
יגיד שהכל קשור למידות. תראי את הרשב"ם. הרשב"ם בספר ויקרא, הוא מסביר שסוכה זה מחנך את האדם לענווה, לביטחון בהשם, להסתפקות במועט, להכרת הטוב. זה מידות. פתאום כל אדם, כל האנשים חיים פתאום אותו דבר, אותו צריף. גם אנשים בית יפה, גם אנשים בית חיים באותו סוגה. זה יוצר איזו אחדות. קצת אדם לא מתייר בבית שלו. כולם זוכרים שצריך לפתוח בהשם, והכל זה מת השם. ועוד כל מיני דברים. אז זה מידות. מידות טובות. ארבעת המינים, אז מה כתוב במדרש? שהלולב זה כנגד זה, זה והעיניים, הדס זה כנגד העיניים. זה נגיד. לכן לא להוסיף. אומר את המדרש, אומרים הירושלמי, רבי בשם רבי יצחק, לא דייך במה שאסרה לך תורה, שאתה אוסר דברים אחרים, אין צורך. אל תוסיף ואל תגרע. אנחנו באמצע פרק רביעי. הוא מביא תלמודה בפני מערבה, שהיא מנדרים.
הרב,
בתורה
שהוא נגמר.
כן.
אבל אנחנו מדברים עכשיו.
אז אני אגמור. אני אגמור מה שטוב לכם. פשוט התעכבתי בגלל הנתחיל. יש לכם שיעור אחר עכשיו.
כן, יש לנו כמה דקות
שיעור. אז אם כן, אנחנו, אומר הרמב"ם, תמיד צריכים להקפיד על התרי"ג מצוות, כמו שהם, לשמור עליהם, כמו ששומרים על בריאות. זה דבר. וכשאדם יזהה חיסרון, אז הדרך לתקן זה במצוות. עוד יותר יתחזק במניעת העבירות, ועוד יותר יתחזק בתקיפות המצוות. ולאט לאט הדברים יתאזנו יותר את מקומם. המטרה בסוף, תיקון המידות. ואל תחשוב, אומר הרמב"ם, שאתה יכול להיות מושלם, אתה לא תהיה מושלם אף פעם. תמיד תצטרך לקיים מצוות ולהיזהר מעבירות, כי אין אדם שצדיק בארץ, שיעשה טוב ולא נחטא. אז אני חושב פעם הבאה נסיים את פרק רביעי, שזה בשביל להיות צדיקים. ואז דבר שנתחיל את פרק חמישי, שהמטרה זה להתקדם עוד שלב, לא רק להיות צדיקים, אלא להיות חסידים. כי בסוף אנחנו רוצים להיות נביאים. ולהיות נביא צריך להיות גם חסיד. אנחנו, פרק רביעי זה צדיקים, פרק חמישי-שישי זה חסידים, וחסידים, פרק שביעי זה נבואה, זה נביאים. אבל הכל מידי. מדרגות של עבודת מידות עד הנבואה. טוב, חזקו ואמצו, תעשו חי, תלום על המעלה, תלום על המעלה.